ב-1 בספטמבר הגיב חיזבאללה, כפי שהבטיח נסראללה, על תקיפות שלדבריו ישראל ביצעה כמה ימים קודם לכן נגד הארגון בסוריה ובלבנון. זה כלל חיסול של שני פעילים ליד דמשק במסגרת סיכול של פיגוע איראני, וגם פעולה מסתורית באמצעות רחפנים במעוז של חיזבאללה בביירות, הדחיה. בתגובה לכך, חוליה של חיזבאללה שיגרה טילים נגד טנקים מדגם קורנט לעבר מטרות צבאיות סמוך ליישוב אביבים בגבול הצפון. האירוע הזה הסתיים ללא נפגעים, אבל למחרת שיגר נסראללה מסר איום חדש לישראל, חציתם קווים אדומים באימות עם חיזבאללה, ולכן, גם מבחינת הארגון, הקווים האדומים שבחפוף להם פעל נגד ישראל בגבול לבנון אינם קיימים יותר. האם זו הזמנה להמשך התקדשות וחימום הגבול הצפוני, או אולי קלף שנסראללה שולף בניסיון לחזק את יסוד ההרתעה באימות עם ישראל, שמבחינתו הלך ונשחק? אימנו בנושא הזה שניים, אורנה מזרחי, חוקרת בחירה במכון, ויורם שווייצר, ראש התוכנית לחקר טרור ולוחמה בעצימות נמוכה. שלום רב לשניכם.
שלום.
שלום, שלום.
השיקולים של חיזבאללה, קודם כל, בפתח הדיון הזה, זה נושא כשלעצמו, והדגש בשאלה הראשונה הוא על אופי התגובה לתקיפות שהארגון מייחס לישראל. למעשה אפשר לפרק את זה לשתי שאלות, אורנה. אחת לגבי העיתוי, והשנייה לגבי המידתיות של התגובה.
אז אני אתחיל בלהגדיר בעצם את, הדילמה העיקרית של חיזבאללה בעניין הזה. חיזבאללה לא רוצה מלחמה, ואנחנו מבינים את זה ככה כבר הרבה זמן. הוא רוצה להימנע מלחמה בעיתוי הנוכחי, לא נוכל לו מהרבה מאוד סיבות. מצד שני, מאוד חשוב לו לשמר את מאזן ההרתעה הקיים ואת כללי המשחק הנוכחיים במאבק שלו, באימות שלו מול ישראל, שאחד מהמרכיבים העיקריים שלו היה, וישראל הקפידה על זה, שישראל לא תוקפת בלבנון. ישראל תוקפת בסוריה, לאחרונה מדברים על זה שכנראה גם בעיראק, אבל היא לא תוקפת בלבנון. ופה נחצה קו אדום מאוד מרכזי מבחינתו, שחייב אותו לתגובה. ולכן, בתגובה, הוא חישק את עצמו בעניין הזה של התגובה, הוא חייב את עצמו לתגובה, וכמובן היה חייב כבר גם לבצע אותה, כדי לייצר, לחזור לכללים הקודמים, ולקבוע ולחזק מחדש את ההרתעה בעניין הזה. הוא רוצה להבטיח לעצמו שהוא יוכל להמשיך בפרויקט הדיוק. מבחינתו זה פרויקט דגל, כמו שאנחנו רואים את האיום הזה, כמובן זה אחד מול השני, הוא מבין שזה פרויקט שזה חשוב מבחינתו, והוא רוצה להמשיך אותו, והוא לא רוצה שישראל תשנה את כללי המשחק ותמשיך בתקיפות שלה בעניין הזה. לכן הוא בחר, הוא היה מחויב לתגובה, וכמה שיותר מהר, כי הוא דיבר על זה כבר, ונדרשה התגובה. למה היא הייתה מידתית, אתה שואל, ירון? כי כדי למנוע הסלמה ולסיים את הסבב כמה שיותר מהר, כשאתה שם על השולחן את הכללים שאתה רוצה להשיג, אז אתה עושה פעולה שהיא ברורה ושיש לה גם גבולות. ולכן הוא בחר, הוא דיבר בנאומים שלו על הרבה מאוד סוגים של דברים שהם יכולים לעשות, אבל בסוף זה משהו שאנחנו הכרנו גם מהעבר, זה איזושהי תקיפה בטילי הקורנט על כוח צהלי. משהו שינה לכאורה זה שזה לאורך הגבול, והוא עכשיו גם מבטיח לנו שזה יהיה לאורך הגבול ולא רק באזור של חוות שבא. והוא גם מדבר על אפשרויות שיעשה דברים אחרים מהאוויר, ומה שהיה בטוח שהוא רצה לסיים את הסבב הזה, ולא במקרה, במקביל לפעולה, כבר עברו מהר מאוד מסרים שהם מעוניינים בהפסקת אש.
יורם, מה קרה פה בעצם בין ישראל לחיזבאללה בימים האחרונים?
תראה, יש פה המשך של התקדשות בין ישראל לבין חיזבאללה, שרובה ככולה מתנהל בשנים האחרונות בעיקר בסוריה. כשפעם לבנון הייתה שדה המשחקים של אסד האבא, היום אסד הבן חלש יותר, ואז חיזבאללה ואיראן הפכו בעצם את סוריה לשדה המשחקים של ההתגוששות ביניהם. כרגע, בתוך האימות שנוצר, בגלל שחיזבאללה ואיראן קיבלו החלטה לעשות את פרויקט הדיוק, להעביר אותו ללבנון, כי כל הזמן הם נתקלים בבעיות כשהם מנסים להעביר את האמל"ח המדויק או את הרכיבים שלו מסוריה ומעיראק ללבנון, וישראל בולמת את זה, אז הגענו למצב שבו ישראל החליטה, והצהירה על זה גם, שהיא את פרויקט הדיוק בלבנון, תמנע גם אם הוא יהיה בלבנון. ואני חושב שעכשיו, כאשר ראו, וזה הפרסום שנתנו בדובר צהל, שבעצם לאורך זמן הם מפעילים, מנסים להעביר, והם מעבירים עכשיו בפועל את המתקן הזה לתוך לבנון, ישראל אמרה, enough is enough, ופעלה בלבנון, עשתה את זה בצורה אלגנטית. לא בהפצצה רועשת מהאוויר, ולא על ידי כוחות מיוחדים, אלא באמצעות רחפן, פגעה וסימנה שהיא לא תסבול את זה, ואתה צפוי שחיזבאללה ואיראן, מן הסתם, מהצד שלהם, ינסו בכל זאת לקיים את המפעל בלבנון, וישראל תנסה למנוע את זה. צריך לזכור לגבי הפעולה הזאת, כמו גם לגבי פעולת התגובה של חיזבאללה בינואר 2015, גם אז הם ירו...
לא זה היה, רק נזכיר, בתגובה לחיסול חוליה שמנתה שישה פעילי חיזבאללה, חלקם בכירים מאוד, וגם גנרל איראני.
כן, וג'יהאד מורניה, שהוא הסמל של העניין, הם ירו אז שישה קורנטים, הרגו לנו קצין מפה וחייל, פצעו כמה חיילים, הייתה תגובה שעם הקורנטים האלה רק בנס לא נהרגו יותר חיילים, גם הפעם רק בנס לא נהרגו לנו חמשת החיילים שישבו באמבולנס שנפגע או שפוספס. צריך לזכור שלמרות שחיזבאללה אכן עשה פעולה שבראייתו היא מידתית, היינו יכולים להיות בתמונת מצב אחרת אם היו לנו חמישה הרוגים. לכן יש פה מרכיב של אסקלטיבי כל הזמן בהתגוששות הזאת, ועכשיו הדילמה תהיה אצל נסראללה ואצלנו כל הזמן, כי אני מניח ששני הצדדים נחושים להמשיך כל אחד בצד של פיתוח ושל המניע.
אז שאלת המשך אליך וגם אלייך אורנה, לתוך הראש של נסראללה ננסה להיכנס ככל שאנחנו יכולים. השיקולים של חיזבאללה ביחס לכל מה שקורה לאורך הגזרה שלו וגם במבט רחב יותר על המרחב. מה בעצם מניע את נסראללה? ואולי יש מקום לדבר על כמה מניעים. מצד אחד היא אותו שחקן שנמצא על הציר האיראני, מצד שני שחקן מדינתי בתוך המערכת הסבוכה של לבנון, וגם זה בעצם גורם שמשפיע עליו כנראה. איך אתם מבינים את הקבלה של ההחלטות?
תראה, נסראללה, חיזבאללה, נסראללה הוא המזכ"ל, חיזבאללה הוא גם שחקן ציר, פיבוט, בתוך מערכת הברית הזאת, המערכת הצירית הזאת, לכן הוא גם שחקן ציר וגם שחקן צירי. כשאנחנו מסתכלים על התגובות של נסראללה, מלפני שבועיים בערך, כאשר הייתה המתיחות במפרץ, נסראללה הגיב בשם הציר, כשחקן צירי, כאשר תקפו את איראן, איראן ועמדה לפני התקפה על ידי ארצות הברית, או הייתה סכנה, נסראללה פתאום, למרות שלא היה מעורב בזה, כדובר של הציר, איים גם על ישראל וסעודיה שיפגעו. אחרי זה באקרבה, פעולה שהיא פעולה צירית, מה היה שם באקרבה, בדרום דמשק, המערכת הסיכול הרחפנים, עמדה בעצם להתבצע פעולה שהפיקוד שלה היה על ידי משהם, חיילים, לפחות שניים הם היו אנשי חיזבאללה שנסו להתאמן באיראן, והייתה מעורבות כנראה גם של מיליציה עיראקית. כלומר, יש לנו את נסראללה כשחקן צירי, וקודם היה דובר של איראן, עכשיו הוא דובר של הציר וגם לקח על עצמו אחריות, ועכשיו בלבנון הוא משחק בתפקיד של הזהות הלבנונית שלו. כלומר, יש כל הזמן דינמיקה בין הזהויות השונות של הארגון ומתח.
והם לא רק שתיים. אנחנו רק עכשיו, היום התפרסם מאמר שכתבנו על הזהויות המרובות של התנועה הזו, של התנועה חיזבאללה. אז יש את העניין הצירי, יש את העניין הלבנוני, שככל הזהות הלבנונית, שככל שחיזבאללה משתלב בתוך המערכת הפוליטית הלבנונית, גם האחריות שלו הולכת וגדלה, ואני חושבת שבסבב הזה ראינו אותו משחק כשחקן מדינתי שקול, והשיקולים שנוגעים למדינת לבנון, גם הלחצים שהופעלו מתוך המערכת הלבנונית וגם מצד גורמים אחרים, כל המגעים שניהל ראש הממשלה חרירי, שהוא לא מאהוביו, יצרו איזושהי מערכת של שיקולים ולחצים שהיה צריך להתחשב בהם. הוא מבין שהמלחמה או אסקלציה תוביל למכה מאוד קשה ללבנון, שנמצאת במצב קשה, כלכלי במיוחד, קשה היום, מדינה, כמעט מדינה על סף של פשיטת רגל, חדלת פירעון, רק לפני 10 ימים סוכנות הדירוג של האשראי פיץ' הורידה אותה, הורידה אותה שוב בדירוג וכו' וכו'. בעיות לבנונית שאנחנו מכירים ודיברנו עליהן בעבר. ולכן הוא צריך את כל הדבר הזה לקחת במסגרת השיקולים שלו ולהתחשב בהם, והם ללא ספק מנחים אותו, ואני חוזרת למה שדיברנו עליו קודם, לנושא של התגובה המידתית וחוסר העניין להתגלגל לתוך מלחמה.
אנחנו רוצים אם ככה להמשיך ולהעריך בזהירות מה צפוי מכאן והלאה. הזכרתי בדברי הפתיחה את הנאום שנשא נסראללה אחרי הפיגוע, ובה הוא מאיים, אין עוד קווים אדומים, הוא גם נתן כמה איומים קונקרטיים יותר, לפגוע בחיילים, ביישובים לאורך הגבול ואפילו מעבר לגבול. השאלה היא, לאן לדעתכם נסראללה מוביל את חיזבאללה מהנקודה הזאת והלאה, אם וכאשר ישראל ממשיכה לטענתו לפחות לפגוע במטרות שקודם לכן נשארו מאחורי קווים אדומים?
אני חושבת שלמרות שהוא אומר שאין קווים אדומים, יש קווים אדומים, ואני חושבת שהם יחסית אפילו ברורים. קווים אדומים שהוא מנסה להכתיב לנו ולייצר איזה שהם כללי משחק. הוא רוצה שישראל תמשיך לא לתקוף בלבנון, זה קודם כל. הוא גם היה מאוד רוצה שכל הפעילות האווירית, הכתב"מים ואחרים, שהם לצורכי מודיעין, שמתקיימת לכאורה כהפרה של 1701, גם הם יפסיקו, והוא רומז על זה בנאומים שלו, אפילו מאיים שהם יתחילו לראות לכיוון הכתב"מים הישראלים. אני הייתי מעריכה שהם לא יעשו את זה באופן הנחרץ שבו הוא מדבר עליו, אבל מצד שני הוא לא רוצה איזושהי רגרסיה בכללים שהיו נהוגים עד עכשיו, ושישראל תמשיך לתקוף בלבנון. אז יש פה איזשהו קו אדום מאוד ברור. ועכשיו השאלה היא, כשאנחנו, האינטרס שלנו למנוע את פרויקט הטילים, והוא האינטרס שלו להמשיך עם פרויקט הטילים, וזה מצטרף להרבה דברים נוספים שקורים בזירה כולה, בהקשר של ההתבססות האיראנית והדברים האחרים, יש פה באמת, כמו שירום אומר, איזשהו פוטנציאל מאוד גדול להסלמה, וזה מעביר את הכדור למגרש שלנו כדי להחליט. אז מה אנחנו עושים, מה אנחנו עושים הלאה? כמו שאני מבינה את זה, יש כרגע שלוש אפשרויות עיקריות שעומדות בפני ישראל, בניתוח הגיוני פשוט. החלופה הראשונה היא לשמור על הכללים, וכמו שנהגנו עד מה שמיוחס לנו, הפעולה בדחיה, לא לתקוף בתחום לבנון. אפשרות שנייה זה לקחת איזשהו סיכון מחושב, וברגע שאנחנו באמת מבינים שיש איזשהו משהו שהוא מהווה סיכון ביטחוני משמעותי ומשנה את המשוואה, כן, לנקוט בפעולות, כמובן בעדיפות לחתימה נמוכה, כדי להסיר את האיום הזה, גם אם הוא בתחום לבנון, אבל יש פה סיכון מחושב שצריך לבדוק אותו היטב היטב, שאנחנו, מה קורה, מה עם הנסיבות, ואיך אנחנו לא מתגלגלים מזה לתוך מערכה יותר רחבה. אני חושבת שהעובדה שנסראללה מורתע אולי מאפשרת לנו יותר לחשוב על הדברים האלה, אבל כמובן, גם אנחנו צריכים לקחת אלינו את עניין המידתיות. והאפשרות השלישית היא אולי בכלל שישראל תצא למכה מקדימה, כדי תנצל את הסיטואציה שחיזבאללה בסיטואציה לא מאוד נוחה ודי מורתע, ואולי הגיע הזמן לעשות איזושהי מכה מקדימה של פגיעה בארגון, בעוצמתו הצבאית, ולהפסיק את התעצמותו, ואולי אפילו יש כאלה מדברים על איזשהו שינוי מצב יותר יסודי במערכת הלבנונית. האמת היא שאנחנו כיום בתוך המכון מובילים איזשהו פרויקט מאוד רחב בנושא של איך תיראה המערכה הבאה בצפון.
בצפון ולאו דווקא בלבנון.
ולאו דווקא בלבנון, כי אנחנו יוצאים מנקודת ההנחה שהמלחמה הבאה בצפון לא תהיה חד חזיתית. האפשרות שהיא תהיה חד חזיתית היא כנראה מוגבלת בגלל הציר ההתנגדות הרחב, הציר השיעי שאנחנו עומדים מולו, והיא כנראה תהיה לפחות דו זירתית ואולי גם יותר. זה פרויקט שנצטרך לדבר עליו בהמשך באופן מפורט יותר, ואנחנו עוסקים בו היום.
יורם, הערכתך.
תראה, יש כדור שנמצא אצלנו וכדור שנמצא אצלהם, והכדורים האלה משחקים גם אחד עם השני. כדור אחד שנמצא אצלהם זה העובדה שאנחנו לא בהכרח גמרנו עם התגובה האיראנית למה שהתרחש באקרבה. האיראנים, אני מקווה מאוד שהחיזבאללה ואיראן אכן מתואמים, ואני מקווה מאוד שאותה פעולה של שמחת כולנו הסתיימה בלי נפגעים בצד שלנו, ענתה על האתגר שאנחנו מאתגרים את האיראנים בהתקפה והסיכול שנעשה מול הרחפנים באקרבה. צריך לזכור שסולימני צוטט כמי שאמר, הציונים עשו טעות גדולה וישלמו עליה מחיר קשה. ולכן ייתכן שעוד יש פה פעולה אחת שלהם. גם נסראללה בדברים שלו עוד רמז, שאומנם התגובה שלו הייתה רק על אקרבה מהצד שלו, כי נפגעו שני חיילים שלו, שני לוחמים שלו, צריך לראות שאכן הוא מסתפק בזה. אז זה הכדור אחד. יש כדור יותר רציני, והוא הסיכול הישראלי המתמיד והנמשך, של פעולת ההברחה של אמצעי הלחימה מעיראק ומסוריה ללבנון, שזה בצד שלנו, להמשיך, ואנחנו מן הסתם נמשיך בו, ומניעת פרויקט הדיוק בלבנון כדוגמה אחת לצעדי הסיכול. זה נמצא בידיים שלנו. לדעתי ההחלטה הישראלית היא להמשיך בפעילות הזאת, אולי בזהירות, אולי ביתר זהירות, אולי בפחות דיבורים רמים והצהרות, שזה אנחנו, שיש לזה כנראה גם מרכיבים פוליטיים. הכדור הזה נמצא בצד שלנו, והוא ימשיך להיירות. לגבי לבנון, אם חיזבאללה אכן ימשיך בניסיונות בתוך לבנון לאגן את פרויקט הדיוק ולפתח אותו, ישראל תיקרא לדעתי לטפל בזה, ואנחנו נצטרך לטפל בזה, זאת הצהרה ישראלית. כמובן שהמשחק הזה של שני הצדדים כדי להימנע מאסקלציה רבתית יימשך.
תודה רבה לשניכם.
תודה ירון.